ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
בוקר טוב, בוקר טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. מסע המטופל בטרשת נפוצה, ליווי שעושה את ההבדל. אז הבוקר אנחנו מארחים ומארחות בקהילת הבית את דוקטור פניוטה פטרו, היקרה שלנו, נוירולוגית בחירה, חברה ביחידה לנוירואימונולוגיה במרכז לטרשת נפוצה במרכז הרפואי הדסה. ביחד נשוחח בהרחבה, נצלול לנושא מסע המטופל, תפקיד האחיות, הצוות המטפל, היחסים בין כולם, מי מלווה את המטופל לאורך הדרך, כיצד פועל הצוות הרב תחומי, ואיך שיתוף פעולה או שיתופי פעולה בין אנשי המקצוע מסייעים להתמודדות היומיומית עם המחלה בבניית רצף טיפולי מיטבי. באמת ככה יש לי הרבה שאלות שהכנתי, נענה על שאלות נפוצות, נשבור אולי כמה מיתוסים, וגם אם לכם יהיו שאלות, תשאלו אותנו בצ'אט ונענה לכם על הכל. אז דוקטור, איזה כיף שאת מתארחת אצלנו שוב פעם בקהילה.
בוקר טוב ושוב תודה. פעם שנייה והתרגלנו להיות יחד ותמיד בשמחה, זה ממש משמח להיות איתכם ולדבר איתכם.
לא, מאמן.
ותודה, תודה רבה לזמן, תמיד.
אז אני צוללת איתך לנושא שלנו, בעצם מה זה מסע המטופל, מה עומד מאחורי המושג, איזה סוג של מסע עובר המטופל או המטופלת בעצם, מהרגע שהם מאובחנים עם המחלה?
קודם כל זה דרך ארוכה, כן? זה לכל החיים מהרגע שנותנים למטופל את ההבחנה. אז זו הבחנה שהוא צריך להתמודד איתה לאורך כל החיים. יש גם חלק טוב, חלק פחות טוב בזה. אוקיי. אז צריך להתמודד, ודרך שגם היא... יש שינויים בדרך, כן? זה אחר בהתחלה, זה אחר במהלך המחלה, זה אחר עם הגיל המבוגר. יודעים שהמחלה היא גם היא משתנה, כל פעם אצל אותו בן אדם. יש התקף, אין התקף, בזמן של רמיסיה, צריך טיפול, לא צריך טיפול, צריך להחליף טיפול. גם מתחילים בדרך כלל בגיל צעיר, אז מתישהו מתחתנים, מתישהו צריכים להביא ילדים, אז בא הגיל היותר מבוגר, אז מסע ארוכה וגם מעניינת.
מה שונה מבחינתך, שאת בעצם בתוך מחלקה כל כך מפוארת של נוירולוגיה, מה שונה קצת המחלה הזאתי, או מה מאפיין קצת את המחלה הזאתי, שאנשים יוצאים קצת למסע אולי קצת אחר, מעבר לזה שזה לכל החיים, האם המחלה קצת יותר מתעתעת, משתנה, או נראית אחרת מבין אדם לבין אדם, מה הופך את זה לבאמת מסע, אתה יודעת, מסע, שבן אדם או מי, כן, מטופל, מטופלת ככה, מבינים שעכשיו הם נכנסים לאיזה שלב אחר בחיים שלהם וצריכים לשנות את המחשבה וצריכים לשנות כל מיני דברים בחיים שלהם, ואיך את הרשת נכנסת לכל זה, אם היא קצת מתנהגת אחרת?
ברור שהיא מתנהגת אחרת. קודם כל, מהרגע שהבן אדם מקבל את ההבחנה הזאת, מאותו רקע ותמיד הוא יהיה בלחץ עם מה יקרה, כן? לתמיד, אף פעם אתה לא רגוע, גם תקופות שאתה רואה שהכל בסדר. תמיד יש לך ככה בדעת מותה שאולי יקרה לי גם משהו, אולי משהו ישתנה, אולי אני לא אהיה תמיד בריא, אולי אני אפסיק ללכת, זה הפחד של כולנו, וגם מה יהיה בעתיד, אני אביא ילדים, אני לא אביא ילדים, מה יהיה שאני אהיה בן 60, ו-80. אני לא חושבת שיש יום אחד שלא חושבים מה יקרה לי, או כמו שהמטופלים אומרים, שרואים שהזמן עובר, ועוד יום שאני בסדר, ועוד שנה שאני בסדר, שבאים ואומרים תודה לאל, ובאמת מודים שהם בסדר. אז זה גם איזה שינוי גם בתפיסה, איך רואים את החיים, כן? כי הם היו שם, הם יודעים, הם קיבלו את המכה הזאת, שאתה יכול להיות לא בסדר, אבל קיבלו גם את ההזדמנות השנייה, בוא נגיד, למרות שנתת שיש לך הבחנה, אתה גם יכול להיות בסדר, כן? זה לא הבחנה של סרטן, שאין לך מחלה סופנית, שאין לך מה לעשות, לא יודעת מה, אז אתה מקבל הבחנה קשה, אבל מצד שני אתה יודע שיש לך אופציה גם להתמודד עם זה. אז הם יודעים, הם היו שם, אז הם קיבלו את המסר הזה, שיכול להיות חיים לא פשוטים, אבל קיבלו גם את ההזדמנות, את האפשרות, כן, גם להתמודד עם זה. אם אני מבינה איזה, אם את מבינה אותי.
לגמרי, לגמרי. בתוך ההתמודדות, מה מבחינתך, את יודעת, במיוחד במכלול במה שבניתם בתוך הדסה, איך מבחינתך נראים הפעולות הראשונות? זאת אומרת, מה נכון, עם מי נפגשים, מי עוטף אותך בהתחלה, מעבר לרופא המלווה ששמעת, שקיבלת עליו המלצה שאתה בא. אני, את יודעת, בתוך המסע, בתוך הדסה, לצורך העניין, מה המטופל או המטופלת עוברים, עם מי חשוב להתקשר, מה התפקיד של כל אחד, מהאחות, אם יש עובדת סוציאלית, זאת אומרת, איך נראה בעיניים שלך המקצועיות, תחילת המסע או המסע הנכון, שאותו מטופל או מטופלת צריכים לעבור, ומה התפקיד של כל אחד, אם זה להנגיש מידע, לעטוף את המטופל, מטופלת, מה החלק של כל אחד שבאמת צריך, שבסוף, בסוף, בסוף, הכל משתלב, את יודעת, בצורה מעניינת הכי מקצועית איתך, בעצם עם הטיפול והשירות שאת נותנת ברמה המקצועית, שאין תחליף, אז באמת, איך אתם משתלבים אחד בשני?
זה מאוד חשוב, כל אחד בכל הקבוצה, כאילו במרפאה, בכל המייצבת, כל אחד מייצבת, יש לו חלק חשוב, ו... לפעמים לא מבינים איזה, כמה זה חשוב, כאילו, רואה אנשים שקיבלו את ההבחנה, זה מתחיל לפעמים ממיון, מרופא משפחה, מנורולוג בקהילה, שהוא נתן לו את ההבחנה, אתמול למשל הייתה לי פה מטופלת שהיא הייתה בהיסטריה, נגיד את זה ככה, כי ראה אותה מתמחה במיון, ואומר, וואי, יש לך את הרשת, ויהיה קשה, ותקבלי טיפולים, לא יודעת מה. זה מאוד חשוב, כאילו, כל אחד שפוגשים בדרך, מההתחלה, ואז אפילו מי שעונה בטלפון ואתה פונה למרכז את הרשת פתאום, אוקיי, יש לי את הרשת ואני צריך לדבר עם המרכז הזה, אפילו לא אוהבים לשמוע את השם של המרפאה, כאילו, אפילו המזכירה שעונה בטלפון יכולה לעשות להם, לשנות את ההרגשה הזאת. כמה הגנויה, להגיד להם שאנחנו פה תמיד אפשר להסביר לכם, ואפשר לעזור לכם, וגם נכנסים מעבר לשוק הזה של ההבחנה, יש גם איזה תהליך שאנשים לא כולם יודעים מה זה קופת חולים, מה זה אישור, מה איך להוציא תרופות, להביא התחייבות, כאילו כל דברים אדמיניסטרטיביים גם, שמאוד קשה לבן אדם, לא כל אחד יודע, אני לא הייתי אף פעם אצל הרופא משפחה שלי בקופת חולים, לא יודעת איך להשיג התחייבות למשהו. אז זה מתחיל משם, מהמזכירה שמקבלת אותם, להסביר להם ולעזור להם עם כל העניינים האלה. אז זה הרופא, והפגישה עם הרופא, אתה פוגש בן אדם שהוא הולך להיות חלק מהחיים שלך לאורך כל החיים שלך, כן? זה לא רופא שאתה פוגש אותו פעמיים, ואז לא מעניין אותך. אז מאוד חשוב הקשר של כל מטופל עם הרופא שלו. ולפעמים מישהו מתאים לו הרופא הזה, מישהו מתאים לו הרופא השני, יש גם כימיה בין המטופל והרופא, מעבר למקצועיות. אז להרגיש שאני במקום טוב, דואגים לי להרגיש את זה, שמבינים אותי. צריך גם לסמוך על הרופא, גם ברמה מקצועית. אם אתה כל הזמן מרגיש שמשהו לא בסדר, זה יכול לפגוע גם בטיפול וגם בתחושה, בחרדות של המטופל. אז צריך להרגיש שהוא חבר שלו, שהוא קרוב משפחה שלו. אנחנו אוהבים פה להגיד שאנחנו משפחה, ורוצים מאוד שהבן אדם שמגיע, הוא מרגיש שהוא חלק מהמשפחה. וזה לא סתם ככה במילה, כי הוא חלק מהמשפחה. תקשיבי שאנחנו פוגשים אנשים, כמו שאמרתי קודם, בגיל 20, ואנחנו איתם עד גיל מבוגר, ובדרך התחתנו, התגרשו, כאילו שומעים דברים, כאילו יודעים את כל הדברים האישיים שלהם, מעבר לחלק הרפואי, יודעים. אז זה חשוב, וזה קשר, זה גם, זה תלוי, אני, מהצד של הרופא, זה גם עניין של האישיות של הרופא, כמה אתה רוצה באמת להיות בזה, ולהיות חבר של המטופל, וכמה אתה רוצה לחסוך, ואז מתאים לך לעשות התמחות ולעבוד במשהו אחר, שאתה רואה את הבן אדם פעם פעמיים בחיים ולא יותר. כי אז מהרגע שיש לך גם הקשר הזה, אז באמת אתה אוהב את הבן אדם ובאמת אתה דואג לו, ולפעמים המטופלים לא מבינים שגם לנו קשה אם הם לא בסדר. גם שאתה מכיר אותו עשרות שנים, מה, אני לא רוצה לראות אותו בסדר, לא עצוב לי אם הוא לא בסדר, ברור שכן. זה החלק של הרופא. ואז יש עוד אנשים, אני לקחתי את הדוגמה של המרכז שלנו, ואני חושבת שזה כל מה שקורה או מה שאמור לקרות בכל מרכז. ויש אחות של המרכז, של המרפאה, אז עכשיו או שזה אחות של המרפאה, או שזה אחות של אשפוז יום, או יחד אחות המרכז, אחות את הרשת. ופה זה אפילו התפקיד של האחות, יש מצבים שהוא יותר חשוב מהתפקיד של הרופא. המטופל בא לביקור, מדבר עם הרופא, בעיקר מדבר על התרופות, על הטיפולים, ויש לנו גם איזה זמן מוגבל בפגישה, ויש לנו מיליון דברים לסדר בבחינת, בקשר לטיפולים וזה. אבל שהוא פוגש את האחות, והתפקיד שלה זה לדבר איתו, ולדבר זה גם להסביר גם חלק מהדברים, או מהתרופות, או אם זה תרופות לוואי, או מהתהליך, ואיזה בדיקות צריך, וכמה זמן צריך כל טיפול, ולהסביר את החלק הרפואי, או שוב החלק האדמיניסטרטיבי, ביקורים, אישורים, etc. אבל בזמן שהוא יושב בחוץ, ואחות מדברת איתו, או בזמן שהוא יושב באשפוז יום, כמה שעות הוא מקבל תרופות, האחות פותחת שיחות עם הבן אדם. וזה כל יום קורה לנו שהאחות היא נכנסת ואומרת, את יודעת מה, הוא לא מרגיש טוב, או הוא יש לו בעיות בבית, או הוא קשה לו והוא לא סיפר את זה, או היו לו, מעבר לחלק הרפואי, כן, של התופעות לוואי וזה. אז חלק מאוד מאוד משמעותי מעבודה שלנו הוא תלוי באחות, על מה האחות מוציאה מהמטופל. בכל יום, כאילו השפוז יום פה אצלנו זה ליד החדר, אז כל מטופל שנכנס, האחות יוצאת ואומרת, שוב, לא רק תופעות לוואי, או אישורים, או תרופות, אבל דברים גם אולי, שאולי לא מספר לרופא על קשיים שיש לו. ואז הבא בתור זה עובדת סוציאלית, שזה חובה שכל מטופל שהוא מאובחן עם תרשת נפוצה יהיה בקשר עם עובדת סוציאלית כבר מהתחלה, ולשאול מה מגיע לו, מה לא. יש אנשים שלא יודעים בכלל איך לסדר עניינים ואם מגיע להם. אז כבר אפילו כל אחד שבהבחנה, למרות שלא צריכים, בהבחנה הם חושבים שזה בסדר, אז זה טוב להביא אותם, לפגוש את העובדת סוציאלית ולדעת שהיא שם ולדעת שיכולים להתקשר, אבל גם להסביר להם על מה יכול להיות. פה זה גם חשוב מה שאתם עושים לפעמים, שאתם עושים את הפגישות ואתם מביאים איזה עובדת סוציאלית ומסביר להם את העניינים, אז זה גם חשוב. עניינים סוציאליים, זכויות, בסדר. אז בן אדם עם מחלה, מחלה שיודעים שגם יכולה להשפיע במצב רוח, גם ברמה רפואית, אבל גם מסיבות שאנחנו יכולים להבין, כבר מההתחלה ומההבחנה ומה יקרה לי, אבל גם בדרך, יש רגעים ותקופות שקשה לנו, אז הבא בתור זה הפסיכולוג. אז זה מה שקורה אצלנו, בכל מרכז אני מקווה, שיש פסיכולוג באופן קבוע, ואני תמיד, כשבן אדם מגיע פעם ראשונה, ופעם ראשונה אולי לא פותח את הלב, אז אני תמיד אומרת, אה, כי אם תדעו שיש פה גם סוציאלי, יש גם פסיכולוג, אם. ואז באים ואומרים, אולי אני כן יכולה לדבר איתו, אפילו הרבה פעמים אני יוצאת מהדלת, ואני אומרת אותו, בוא תיכנס, תכיר, יש לנו מישהו חדש פה, וככה מרגישים יותר בנוח לדבר עם אנשים, וזה גם חלק, לא רק מהפסיכולוג, אני אוהבת לעשות את זה, שבא מישהו פעם ראשונה, אני לוקחת ואני עושה לו סיבובים, זאת האחות, זה הפסיכולוג, זאת המזכירה, זה המנהל, זה עובד סוציאלי, זה הרופא השני, אז ככה הוא מכיר אותם, ויודע גם שהם קיימים, וגם הוא רואה פנים, כאילו הוא מרגיש גם, הנה כולם פה יושבים יחד, אז אני גם חלק מהיחד הזה. ולכל אחד יש חלק מאוד מאוד חשוב, מעבר לה, כי בדרך, אם תרשת נפוצה, זה לא רק החלק הטיפולי, כן? בוא נגיד שבכל מקום 90% תקבל את אותו טיפול, כן? פלוס מינוס, אבל כל השאר וכל המסביב, זה מה שיכול לעשות את ההבדל ולשנות את כל ההרגשה של בן אדם שהוא חי עם המחלה הזאת.
אני רוצה רגע להתעכב על שני דברים שאמרת. אחד הדברים שאמרת וחזרת עליהם זה נושא של משפחה, כמו משפחה, עד כמה זה חשוב אצלכם במרכז, אז כמה זה חשוב לך שהמטופלים והמטופלות שבאים למרכז ירגישו שעוטפים אותם כמו משפחה, שהם חלק ממשהו שהוא כמו משפחה, ועד כמה המסר הזה מחלחל לכל אחד ואחד מהצוות הרפואי, אותו פסיכולוג, אותה עובדת סוציאלית, אותה אחות, אותה מזכירה שמרימה את הטלפון, גם אם הוא לא הראשוני, כאילו, אבל היא בתוך השרשרת של אותו מסע ואותם פעולות שאותו מטופל או מטופלת עושים. אז זה הנושא הזה. והנושא השני שאני אשמח להעמיק בו, אמרת שהאחות, לפעמים אפילו יש מצבים שהיא אפילו יותר חשובה מהרופא המטפל. עכשיו, זה לא ממקום שעכשיו אני אגיד, רגע, איך את אומרת את זה, איך האגו לא מתרומם, ואיך זה יכול להיות? אלא מה באמת שנבין בנקודות ממשק עם המטופל והמטופלת, מה באמת התפקיד של אותה אחות, אולי במקומות אחרים זה אח, אבל אותה אחות רפואית, מה באמת באמת התפקיד האמיתי, 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 מעבר למה שכתוב בהגדרת תפקיד, כאילו מה באמת אם את רואה שהיא מתמודדת, ואיך היא עוזרת לך כרופאה שמנהלת את כל התהליך הטיפולי הזה, איך את רואה ביחסים, איך היא עוזרת לך מול המטופלים, איך היא מחזירה לך את הדעת פידבקים, איזה מידע אולי היא עולה עליו שאולי אותו מטופל או מטופלת פחות שיתפו אפילו במפגש איתך, זאת אומרת, קצת על היחסים בין הרופא לבין האחות. אז אמרתי את הנושא של המשפחה, איך זה מחלחל לכל המרכז, איך זה מחלחל לכל הצוות, עד כמה זה באמת מורגש, כמה לך זה חשוב שזה יהיה מורגש, והנושא של היחסים רופא-אחות.
הנושא של המשפחה זה, אין פה שאלה, זה חשוב לי וחשוב לנו פה, אוקיי? אני מדברת על המרכז שלנו וחשוב לנו פה, ונראה לי שגם מנסים, כאילו בחרנו באנשים שגם באותו ראש, שמבינים ומרגישים ככה, אז, ולא רואים את המקום בתור מקום עבודה שאני הולך להעביר כרטיס ב8 לראות 15 מטופלים, לעשות וי וללכת הביתה ב3. שיש חשיבות בקשר שלנו, כל אחד מאיתנו, עם המטופל. אז זה לא רק אני, זה המרכז, זה כל האנשים פה, ויש לנו מזל שכל מי שעובד פה הוא חושב ככה, או הוא עובד בו בגלל שהוא חושב ככה, בוא נגיד. אני חייבת להגיד גם שלפעמים אני רואה את האנשים שגם יש לנו הרבה שנים, כן? אז לאורך השנים בטח יהיה גם רגע שלא תמיד אנחנו עם לב פתוח או עם סבלנות כמו שמישהו מצפה. לפעמים אני רואה מישהו, אוקיי, היו לו 20 בקשות, ובמספר 21 שמישהו לא ענה לו מיד, אז הוא מתלונן, כאילו, אז אנחנו גם בני אדם, כן? אז יש לנו גם לפעמים יום קשה, תקופה קשה, אז זה לא הכל ורוד, שכולם נכנסים וכולם מחייכים, אז אולי יש גם בעיות לנו, לצוות, כאילו, וזה תמיד תחשבו על זה, וגם לאורך כל השנים, אז בטח יהיה גם איזה פעם שלא היה מושלם, אוקיי? לא היינו, לא יצאו מרוצים. זה חלק של המשפחה, אבל באמת אצלנו זה, אוקיי, בן אדם צריך להרגיש שהוא במשפחה, לאהוב את הבן אדם הזה, אני תמיד אומרת, אם אתה באמת אוהב את הבן אדם, אז דואג ואכפת לנו מה קורה לו. עכשיו, עם האחות זה כמה חלקים. להתחיל עם הזה של האחות, יש כמה תפקידים, יש האחות שיושבת במרפאה, ליד הרופא או במרפאה, יש האחות שהיא עובדת באשפוז יום, ואז יש גם האחיות, האחות מלווה של כל אחד מהם היא אחראית ללוות מטופלים עם תרופה מסוימת. כן, שבאים מהצד של החברה, של אז לכל אחד יש תפקיד אחר, אז האחות שהיא במרפאה, היא אחות שהיא אמורה לעזור למטופל עם התהליך, להסביר על העניין של הביקורים, איך להזמין תור, מה זה אישור תרופה, איך מקבלים את האישור, למי פונים, כמה זמן ללוקח, אם יש לו אישור לתרופה, כל כמה זמן הוא צריך לבוא לביקור, איך לנהל את הדברים. זו אחות שאמורה להסביר למטופל אחרי שהוא יוצא מהחדר, למרות שאנחנו מסבירים על התרופות, אבל זה אחר שהאחות יושבת בחוץ איתו ומסבירה לו אחד על אחד. את הכדור לוקחים, שואלים אותי הרבה המטופלים, מה לקח את הכדור עם אוכל או אחרי אוכל? הרבה פעמים אני לא יודעת, כן? אז להסביר להם ממש איך לקחת את התרופות, מתי לקחת את התרופות, איזה תופעות לוואי יכול להיות, ומה לעשות אם יש משהו כזה, מתי לפנות לרופא באמת, גם אנחנו גם יש לנו מספר טלפון של האחות שאומרים לאנשים לפנות לאחות, והאחות עונה בהרבה מהשאלות האלה, או שאם זה משהו שזה מעבר ליכולות שלה, היא פונה אלינו ואז היא מחזירה למטופל תשובה, כאילו גם פרקטית, אז הבן אדם שהוא מחפש אותי ואני לא עונה לו בטלפון, או המזכירה לא יודעת לענות על הפתיקות דם אם הם תינות או לא, אז האחות היא, ויש לנו מספר טלפון, ובוואטסאפ גם שיכולים לפנות ולשלוח את הדברים, והאחות עונה להם, ובמה שהיא לא עונה היא פונה לרופא והיא אמורה להחזיר להם תשובה. ואז זה האחות של אשפוז יום, אז האחות של אשפוז יום היא אחראית על כל הטיפולים שנותנים באשפוז יום, או הבדיקות שעושים באשפוז יום, אם זה ניקור מותני או אם זה בדיקות דם, ואז היא אחראית גם על אם יש התרופה, אם יש לו אישור, אם הגיע לבית מרקחת, מתי צריך לבוא לקחת את הפעם הבאה, מתי לקבוע תור, לצאת, לתת לו את הזימון הבא, לתור הבא, להזכיר לו, הוא מופיע לנו ברשימה, הוא הגיע, הוא לא הגיע, ואז מהרגע שהוא הגיע כבר לטיפול, אז כמובן היא עושה איזו בדיקה ראשונית, לחץ דם, חום, לשאול אם יש לו חום, הרבה פעמים בא מטופל לקחת טיפול, ואז מגלים שיש לו וירוס או יש לו חום, ואחות אחרת לדווח לרופא ולשלוח אותו למיון או לעשות את מה שצריך, הרבה פעמים מגלים גם האחיות, ואם המטופל מגיע לאשפוז יום, או גם במרפאה בחוץ, שמדברים איתו לפני שהוא נכנס לרופא, עניינים רפואיים שהם חשובים, שאולי המטופל לא חשב שזה חשוב להגיד לנו. הוא עשה בירור למשהו אחר, והוא לא חשב שזה חשוב להגיד לנו. התחיל תרופה חדשה, והוא לא חשב שזה חשוב להגיד לרופא. זה בעניין הרפואי. אז הרבה פעמים המטופל בא לקבל את הטיפול, ואז האחות מגלה משהו, ואז אומרים שלא, אם אתה לא יכול לקבל את הטיפול, כי יש לך חום, או שולחים אותו למיון, או יש לך זיום, או אתה צריך לסיים אנטיביוטיקה, או עשה MRI, אומר לאחות, עשיתי MRI, אחות יוצאת, אומר, אוקיי, תראו את ה-MRI, הוא מקבל גם קצת שירות, נגיד, על עניינים, כאילו, דרך האחות, עניינים שבמקום לבוא לביקור לרופא, אז הוא מבקש מהאחות לקשר בינינו ולקבל תשובות לעניינים האלה. ואז החלק הבא זה החלק האישי. קצת דיברתי על זה קודם. בן אדם יושב באשפוז יום, עוד יותר מהמרפאה שיושב בחוץ שעה ומחכה, אבל שהוא יושב באשפוז יום ומקבל תרופות לכמה שעות, אז הם באמת נהיים חברים שם, גם ביניהם המטופלים, אבל גם האחות שהיא שם, לפעמים אפילו שומעת, שאמר משהו, או שמה לב, הוא הגיע היום והוא היה נראה קצת בדאון, או הוא מגיע בלי בן משפחה, איפה הוא גר, או למה הוא בא באיחור, מי מביא אותו, או הוא בא לבד תמיד, או יש לו קצת בעיות בזיכרון כנראה, הוא לא מבין, הוא שוכח כל הזמן את התורים שלו ואת הטיפולים שלו. דברים שאנחנו לא נראה אם רואים את הבן אדם כאן פעם בחצי שנה לכמה דקות, ובזמן והוא יושב שם גם אז מעבר להסתכלות הראשונית, מה נראה לנו, תופסים דברים, הרגע שבן אדם נכנס, עם מי הוא הגיע, איך הוא הגיע, מה הוא לבש, מה, וגם זה שיחות קצת יותר על העניינים שלא חושבים לספר לנו, בעיות סוציאליות בעיקר, קשה להם בבית, עם המטפלת, או שאין להם מטפלת ולא לא חשבו להגיד לנו, הבעל, האישה, הילדים שצריכים לטפל, לעזור למטופל, גם הם צריכים עזרה לפעמים, גם ברמה פרקטית, לא הגענו לרמה הפסיכולוגית, גם ברמה פרקטית, זה לא אומר שאם הבן אדם בא לקבל טיפול פעם בחודש, ומישהו צריך להביא אותו, אז זאת אומרת שגם מישהו לא הולך לעבודה, אם יש מטפלת אבל אין לה רישיון לנהיגה, מי מביא אותו? כל מיני דברים כאלה שאפשר להתערב. ואז זה גם החלק היותר הסוציאלי או סלש פסיכולוגי. יש לפעמים בעיות בבית, בין הזוג, או בין הילדים, בעיות אחרות, או בעיות, עניינים של מצב רוח, שצריכים גם לעזור להם, אנחנו, הרופא, האחות, או לפנות אותם לפסיכולוג, לפנות אותם, זה, הרבה פעמים זה שוב, להגיד לה, סוף, בוא תדבר איתו, הוא כבר פה, יושב פה, או באותו רגע להביא את העובד סוציאלית, אז משתדלים רוב הפעמים להביא אותם אפילו באותו יום, באותו פגישה, לא סתם להגיד להם, לך לפסיכולוג, לפתוח את הדלת ולהביא אותו, שוב, משתדלים, אבל והבא בתור זו האחות המלווה של התרופות, חלק מהתרופות, לא צריך להזכיר שמות, יש להם אחות מלווה. זה אחד הדברים הנפלאים שקרו,
זה לא אותו בן אדם בהכרח?
מה?
זה לא בהכרח אותו בן אדם?
לא, אוקיי, זה לא אותו בן אדם.
לכן במרכז הוא אחות אחרת?
יש אחות, לא קרבוז, יש אחות לתרופה X, יש אחות לתרופה X, ולא לכל התרופות. זה אחד הדברים הכי חשובים שעושים החברות תרופות בשביל המטופלים, כן? כי האחות הזאת היא אחראית אם הוא מקבל את הטיפול בבית, ללכת, להסביר לו, מהרגע שיש הסכמה של המטופל, יש לו המספר שלה, ובכל רגע היא עונה ומחפשת אותנו. גם אם לא אני, המזכירה לא ענתה, גם אם אני לא עניתי, גם אם לא, הוא לא יודע איך להגיע, לא יודע איך ל... אז זה בן אדם מחוץ להדסה, מחוץ לבית חולים, שהוא אחראי לעזור לו, ומה זה הם תמיד עוזרות? אני באמת, זה חלק חשוב לנו, כי הם גם עוזרות, הוא עשה את הבדיקות דם, ויש לו אישור לקבל את התרופה, עד שהוא יגיד לנו, עד שהוא חפש לנו, יש מישהי שעוברת כל יום על הרשימה, והיא דואגת לראות שיסתדר לו, להזכיר לו שיש לו תור, לבוא איתו אפילו ביום של הטיפול, להיות איתו. הם מבקרות אצלו בבית, עוד יותר, לפעמים הדברים שאמרתי על הרמה הסוציאלית, אישית, הם יודעות דברים שאנחנו לא יודעים, אז זה חלק מאוד 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 חשוב. אז זה בזכות החברות תרופות ו...
אז קודם כל, אותה אחות מלווה של התרופות.
לפעמים, אני אגיד עוד מילה, לפעמים...
כן.
יש אנשים שיודעים שצריכים את העזרה הזאת, אז זה חלק מהטיפול, בוא נגיד, כן, אתה תקבל את הטיפול הזה כי זה תרופה טובה, אבל גם תקבל גם את הליווי הזה שהוא גם חשוב.
זה הערך המוסף לזה שבחרו לך את התרופה הספציפית הזאת.
כן, ברור שהוא יקבל את הטיפול שמתאים למחלה שלו, כן, אבל זה מתנה נוספת, אם יש אחות שהיא עושה, כי לא עם כל תרופה יש אחות, אז אם יש גם אחות שמלווה אותו עם התרופה הספציפית, אז יודעים שהטיפול עוד יותר טוב.
אז אני אעשה רגע סדר.
זה ברור שהוא מקבל טיפול יותר טוב בסוף.
אז אני אעשה רגע סדר וסיכום למה שאמרת. בוא נסגור רגע, האחות המלווה שקשורה לתרופה או לחברת תרופות, בעצם יכולה להיות איתו בקשר יום-יום על תופעות לוואי, על דברים שהוא מרגישים, אפשר להיות איתה בקשר רציף, וכבר נוצר בעצם מערכת יחסים בין המטופל-מטופלת לבין אותה אחות. אז אני שמה אותה רגע בצד, ומצד שני, את אומרת, זה לא לכל חברת תרופות, זה לא לכל תרופה, צריך לעשות בדיקה, ובעצם זה מתנה אם זכית לזה. סביב הטיפול שנכון עבורך, שזה בעצם את קובעת.
וזה חשוב גם למטופל לדעת, כי הרבה פעמים, אם כבר מדברים על זה, בא מטופל ואני אומרת לו, קח את התרופה X, כן? שוב, הזכרתי קודם את האוקרליזם, יש אחות שמכירים אותה. כשאני אומרת לו, כי תתקשר גם לאחות הזו שבא מהצד, לא מפה, לפעמים אנשים אומרים, לא, למה שאני אהיה בקשר עם החברה? זה לא אחות של החברה, by the way, כן? גם לא עובדת ישר אצל החברה, זה פרטים קטנים, אבל גם אין לה שום אינטרס ואין לה שום השפעה בהחלטות הטיפוליות, כן? כאילו היא לא תחליט אם הוא יפסיק טיפול, אם הוא ימשיך את הטיפול, ואין לה שום אינטרס מול החברה. אז לפעמים אנשים לא סומכים על זה וחושבים מישהו שהוא לא מהבית חולים והוא איכשהו קשור לחברה ולא רוצים, זה לא נכון. אני מאוד מאוד ממליצה להם להיות בקשר, כי האחות הזאת יכולה לעשות להם סדר בהמון דברים. הוא יוצא מפה עם המלצה לקחת תרופה. יש אישור, אין אישור, הוא עושה פתיקות דם, הוא עשה, יש לו פתיקות דם, הם תחינות, הם לא תחינות, יש לו תור לבוא, מתי הוא צריך לבוא. היא אמורה לעשות את זה. היו לו תופעות לוואי, הוא יצא מפה והלך הביתה, ובערב הוא מחפש אותי בטלפון או במשרד, כאילו, לא, אבל היא שמה. אז הרבה פעמים הם לא מסכימים ולא מרימים גבה כזו שלא לא, לא רוצים, אז ההפך, אני מאוד ממליצה להיות בקשר עם האחיות.
אז
וגם אין להם, הם מספיק מקצועיות גם, וגם לא מתערבות בטיפול. אם יש משהו, תמיד זה התשובה שמקבלים זה דרכנו. כאילו, יש לי תופעות לוואי, תמיד הן מתקשרות אליי, גם אם זה בערב,
מתי היא חוזרת אליי?
מה אני אגיד לו, כן. אז תמיד, התשובה שמקבלים זה דרכנו.
בדיוק מה שרציתי לשאול, מתי היא חוזרת אלייך לעניין?
אז זה תמיד, מעבר לעניינים האדמיניסטרטיביים, עכשיו אם קבעו תור או לא קבעו תור, אם זה עניין רפואי, תמיד לפני שהיא אומרת לו משהו, היא מדברת איתנו, יש לו תופעות לוואי ככה, אוקיי? אז תקבל תשובה מאיתנו, אוקיי? אז זה תמיד דרכנו, היא לא תיתן לו המלצות רפואיות או היא לא תיקח אחריות על, על משהו כזה. זה תמיד דרכנו, אבל זה הדרך ממש ל, 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 להיות בקשר איתנו בכל רגע, ולקבל תשובה ומענה בכל רגע.
אז רק בשביל לנטרל חשדות, בסדר? ופחדים, כי מדובר באחות מטעם חברה מסחרית שרוצה לדחוף לי את התרופה הזאת בכל מחיר, בסדר? מחשבה כזאת בראש. את עכשיו
זה
מנפצת
ממש לא,
את המיתוס.
ההחלטה אם לקבל, אם אתה תקבל את התרופה, איך זה החלטה שלי ולא קשורה לאחות.
וכנה לי להפסיק את התרופה, זו החלטה שלך.
כן, גם אם הוא צריך להפסיק את התרופה, יש לפעמים, את יודעת מה קורה? כן, גם החיות האלה, המטופלים מכירים אותם, גם שנים כמו שמכירים אותנו, שהוא היה מקבל את התרופה X, הוא הפסיק את התרופה X, הוא מקבל תרופה של אחרת, שאחות לא עובדת עם אחרת, אבל בגלל שהם בקשר טוב, הוא מתקשר אליה, ובא אחות ואומר, את יודעת, הוא שהוא כבר הפסיק את התרופה שלי, אבל עכשיו הוא צריך ככה. הם גם בני אדם, הם גם בקשר איתו, ובאמת הם טובות, כאילו, אז הרבה פעמים זה, הם בקשר איתם גם שהם לא מקבלים את, את התרופה של החברה, כאילו, ספציפית.
מעולה. אז
הרבה
זהו, אז
פעמים.
ניפצנו פה את המיתוס על הדבר הזה, תתחילו להשתמש בשירותים שהמרכזים כמו הדסה מציעים, חבל לא להשתמש, לנצל, ליהנות מזה, ואני חוזרת רגע להגדרה המופלאה שנתת לאחות ממקודם. לא המלווה של חברת תרופות, אלא אחות שלך, של הבית חולים, של המרכז, שהיא מטעמכם. בעצם על פניו נשמע שהיא צריכה שיהיה לה כמו מיני תואר בפסיכולוגיה, ומיני תואר בעבודה סוציאלית, ומיני, בעצם היא
ומיני
הגורם,
תואר ברפואה, כן.
וברפואה, כמובן, והיא הגורם, שבעצם אחר כך כאילו יודע גם לסדר כאילו את ה, את ה, ולתת את ההמלצות הפנימיות, גם לתת לך את המידע שיכול להיות שב-20 דקות שהמטופל ישב אצלך פעם, פעמיים, שלוש בשנה, אין לך ולא יש בשוטף כי היא בקשר יותר אינטנסיבי לאורך השנה עם אותו מטופל או מטופלת, בעצם היא גורם נורא נורא חשוב, שהכל יעבוד כמו שצריך, ושכולם יעבדו עם כולם, ושהמידע יזרום, ובעצם היא גורם שדרכה זורם לא מעט מידע.
בוא נגיד שבשעה הזאת שאני איתכם, מי שיושבת עם המטופלים שהם בחוץ, במרפאה ובאשפוז יום, זו אחות. אוקיי? אז מי שדואגת אם יש להם תופעות או אם מה הם צריכים, זו אחות.
את רואה מספיק שבגלל
בזמן
אנחנו
שאנחנו עם המטופל אחר, מי שאיתם זו אחות, אחות היא תמיד איתם.
תמיד איתם. עכשיו אנחנו, לאורך, תדעת, לאורך ההסתכלות המקצועית שלך, את רואה שהמטופלים, מטופלות, מספיק משתמשים בפונקציה הזאת שנקראת אחות, או גם עליה לא רוצים להיות נטל, לא רוצים להטריח, שומרים מידע שעובר עליהם לעצמם. איך את רואה, או שהיחסים יותר ויותר ויותר מתפתחים
חופשיים? לא, ההפך, כן, ההפך, הם בקשר עם האחות, הרבה פעמים הם יותר בקשר עם האחות מאשר איתנו, כי גם שוב, האחות היא יותר פנויה, נגישה, לפעמים גם חושבים שיש איזה דיסטנס עם, עם הרופא, אז מרגישים יותר בנוח לדבר עם האחות, גם אם זה על דברים אישיים, אז ההפך, אני חושבת, מה שאני רואה זה שחשוב להם שיש אחות, וכן משתמשים בשירות הזה, ואוהבים להיות בקשר עם האחות, מרגישים גם איזה ביטחון, מרגישים שזה החבר שלהם, או בוא נגיד שאני לא הייתי יכולה לדמיין, לעשות את ה, לעבוד בית הרשת, אם זה מרכז או מרפא, בלי אחות שהיא עומדת פה בחוץ. זה בלתי אפשרי.
מדהים.
לא כי היא רק מורידה לי את העבודה, כי זה השוק העבודה, העבודה, השוק הטיפול והקשר עם אנשים ומה הם צריכים, גם אם תארש את זה, גם משהו. זה לא רק שזה לאורך כל החיים, כל הזמן יש לך מה להתעסק, יש לך לקבל אישור לתרופה, יש לך לעשות בדיקות דם, יש לך לשלוח את הבדיקות דם ולקבל תשובות על הבדיקות דם ולקבוע תור, זה לא נגמר, כן? אז אם אין לך עוד מישהו חוץ מהרופא להיות במעגל הזה, זה בלתי אפשרי, כן? אפשר להתמודד עם זה, גם לנו, גם למטופל, אי אפשר. וזה גם לא כמו שהיה פעם, פעם לא היו תרופות, לא היה מה לעשות, לא היה כזה מעקב. עכשיו שוב, בדיקות דם ועוד בדיקות דם ו-MRI ועוד MRI ועוד טיפול ועוד... יש מה לעשות גם.
יש אז... הרבה מה לעשות, זה עבודה. אז בתוך הפונקציה הזאת החשובה שלך, של האחות, היחסים, המטופל, המטופלת, איפה נכנסים קרובי המשפחה מבחינתך, באיך שאת רואה, הקרגיבר, אם זה ההורים או אם זה הבן בת זוג, איפה הם נכנסים לתמונה, כמה חשוב שהם ייכנסו לתמונה, כמה הצוות רגיש אליהם, שותף אליהם, האם הם גם מול האחות, האם הם גם מול העובדת הסוציאלית, האם הם גם מול הפסיכולוג, איך זה עובד, ואיך זה עובד בתמונה האידיאלית, ואיך זה עובד במציאות.
לצערי אני יכולה להגיד, אנחנו לא חושבים שמהרגע שמישהו מאובחן והוא הולך לחיות עם טרשת, אז זה לכל המשפחה, זה לא רק בשבילו. אז כל המשפחה צריכה להתמודד עם העניין, גם נפשית, אבל גם פרקטית. והפרקטית זה או מזה החלק הטיפולי, או לבוא לביקור. מתי הוא צריך לבוא לביקור, וצריך לקבל אישורים, ואיך הבן משפחה עוזר. זה מישהו שהוא צריך באמת עזרה, מישהו להביא אותו, מישהו שהוא ילך במקומו לקופת חולים לדאוג. אני לא מדברת אפילו על העניינים של הבית, אז על העניינים האדמיניסטרטיביים, לעזור לו עם כל התהליך של הטיפול. אז זה גם התעסקות של מישהו מהמשפחה. ומה שאנחנו לא חושבים הרבה פעמים, הרופאים יושבים ורואים את המטופל, יושב על הכיסא ובא עם מישהו, אז לא מנסים לחשוב מה קורה אצלו בבית. גם שהמישהו שהוא איתו צריך לעזור לו להתקלח אם הוא צריך עזרה, או צריך לעשות דברים שהוא לא יכול ללכת בסופר. לא נחשוב שכולם על כיסא גלגלים, כן? צריך ללכת לעשות קניות במקומו, צריך לסדר לו עניינים כספיים, סוציאליים, עניינים שלו, דברים שהם לא יכולים לעשות. אז אם קשה לבן זוג לצאת, אז קשה גם לבעל או לאישה ללכת למסעדה למשל, או לטייל, יוצאים, היינו בחול. אבל אם הוא הולך עם מקל, זה אומר שגם הוא, או השני הוא מוגבל. אז מהרגע שמישהו מאובחן, אז לכל המשפחה יש להם ההבחנה והבעיות של כל אחד, או אם זה אישה, או אם זה בעל, או אם זה ילדים, או אם זה הורים. ואני לא נכנסת לחלק הנפשי, כן, על החלק הפרקטי. הרבה פעמים לא חושבים מה זה להיות עם מישהו שיש לו הקושי בכמה דברים, ואני צריך למלא את החור הזה, צריך לכל החיים לעזור. לא חושבים על זה, וכמה זה משפיע. וזה משפיע גם פסיכולוגית. חוץ מהלמה אני, הלמה אני יש גם אצל מטופל ו... גם אצל המשפחה, זה גם. וגם דיברנו קודם על הפסיכולוג והסוציאלי. אני רואה, הרוב עושים את זה באהבה, כן? ובאים ובאהבה, ולפעמים אני שואלת אם צריכים עזרה מבית סוציאלית, אז המלווה, הקרוב המשפחה אומר, לא, אנחנו בסדר. כאילו, אז חושב שזה בושה להגיד שאני לא דואג לאמא שלי, ואני לא אטפל באמא שלי. זה לא בושה, הפך. לפעמים לקבל קצת עזרה מבחוץ ולהיות קצת יותר לאפשר לנו גם לתת יותר זמן, להיות עם הבן אדם זמן ייחודי בינינו, או להוריד קצת מהלחץ שלי ולהיות יותר שמחה בזמן שאני איתו, במקום להיות לחוץ גם ועצוב, זה יכול לעזור. אז לקבל עזרה קצת מבחוץ, זה רק יכול לעזור גם ביחסים בין המטופל והבני משפחה. זה מוריד גם ברמה פרקטית, גם בעומס הנפשי. שיש. אז הזמן שאתה איתו הוא זמן יותר ייחודי, במקום לדאוג לדברים. אז הרבה פעמים שאומרים להם, אתם רוצים עובד סוציאל, אומרים, לא, הכל בסדר. כאילו זה לא בושה להגיד שלא בסדר, כאילו כולנו בני אדם וצריכים עזרה. גם לא חייב שמישהו יהיה נכה, כן? גם דברים אחרים. גם בעניינים של האדמיניסטרטיבים, גם לא יודעים, באים ויוצאים מפה עם רשימה עם דברים, מי עושה את זה, איך עושים את זה, הם גם לא יודעים איך לעשות את זה. אז תמיד אומרים להם גם, הישוב הסוציאלי זה גם, פונים למשפחה, אבל גם העניין של הפסיכולוג. הרבה מהפגישות עם הפסיכולוג, יש לנו אפילו בני משפחה, בעל האישה, שהם מטופלים אצל הפסיכולוג. יש לי דוגמה, יש לי מטופל שנפטר, היה מבוגר ונפטר לפני הרבה שנים, ואשתו היא אצלנו בטיפול, כאילו זה החלק מהמשפחה שאמרנו, היא לא הפסיקה לבוא אלינו לפסיכולוג או אליי, לעניינים הרפואיים שלנו, אם זה לא קשור לנוירולוגיה, זה חלק מהמשפחה, הוא חלק מהטיפול הפסיכולוגי, אבל באמת, הרבה פעמים הטיפול הפסיכולוגי זה בשביל הבני משפחה, או פגישות משותפות, שהם ידברו שניהם על מה קורה ומה צריכים.
עד כמה חשוב אם את רואה הבדל כשקרובי המשפחה, הקייר גיבר שעוזרים בטיפול או עוזרים ביום יום, מטפלים בעצמם. עד כמה את רואה שזה עושה הבדל בתוך המשפחה שיש להם מקום לעשות וינטלציה, לספר את מה שעובר עליהם, שיש אוזן קשבת, שמישהו רואה אותם, כי הם כאילו החלק, לכאורה המחלה שקופה, אבל לפעמים הם השקופים בתוך הבית.
אז זה בדיוק מה ש... את מסכמת את מה שהסברתי קודם, כי לא מסתכלים על הבן משפחה והקרגי, ולא מסתכלים, לא חושבים שהוא גם צריך עזרה, גם פרקטית, גם נפשית, ושוב, אם עוזרים להם, ואם מורידים מהלחץ הזה, אז יותר טוב להם, אז גם יכולים לעזור גם, ויש להם יותר לתת למטופל, לקרוב משפחה שצריך אותם.
ובאמת כשזה עובד, כשרואים שגם הקרגיבר מטפלים בעצמם, וגם המטופל או המטופלת יש להם גישה למרכז שלכם, וכשקורה משהו הם מתקשרים לעובדת הסוציאלית, או לאחות, או פונים, או רוצים לתאם מולך, את מרגישה שבעצם גם התפקוד היומיומי, גם את יודעת, הגישה למחלה, גם החיים עצמם, את רואה הבדל באמת משמעותי בתוך החיים של או בבית של המטופל מטופלת כשהם באמת ככה נהנים ומשתמשים בכל מה שיש למרכז להציע?
בטח, וזה לא, זה נשמע קצת קשה, כי זה סוג של מעבירים, נופל עליהם הרבה, אז כבר מעבירים להם הרבה אחריות, אבל זה חלק מאוד חשוב. בסופו של דבר הם חיים איתם, לא אנחנו. אז הם רואים את הדברים והם יכולים יותר להתערב בעניינים, אז ולדבר עם הסוציאלית או להגיד לנו, נכון שגם בחלק הרפואי יש איזה גבול כמה אני יכולה לדבר עם הבן משפחה על העניינים אישים של מישהו, כן, אבל שוב אחרי שנים שאנחנו מכירים, אתמול קיבלתי טלפון מאבא של מדובר, תגידי לה לא לעשות את זה, שזה לא היה רפואי, אז אין מה לעשות, אנחנו בקשר גם עם המשפחה, אנחנו גם לא יכולים תמיד להגיד, כן, הטיפול זה עניין שלו, אני לא מדברת, ברור שהחלק הרפואי יש סודיות וזה, אבל להגיד שלא מדברים, זה ההפך, גם מדברים, גם מקבלים אינפורמציה, גם יכולים גם אנחנו לבקש מהם עזרה בכמה עניינים, או אם זה אינפורמציה או פרקטית. לדבר איתם בטלפון, לשלוח להם מייל, לעשות דברים, לשלוח אותם לסדר עניינים, או לקבל אינפורמציה על אם המטופל בסדר או לא. לא רק בפגישה עצמה, פה, גם שבבית. והרוב אנחנו מכירים גם את המשפחה, אז אין מה לעשות, יש איזה קשר גם עם המשפחה, עם הרופא.
כל הנושא של אמון ולסמוך ולא לפחד להגיד את מה שעובר, כן, על המטופל מטופלת, לשתף, ומקום שהם יכולים באמת לשחרר, אם זה מול האחות, מול העובדת הסוציאלית, כן בעיה בזוגיות, לא בעיה בזוגיות, כן קשה לי, לא קשה לי, על המטופלים אני אומרת, עד כמה את רואה שזה עושה הבדל כשהם משתפים פעולה והם באמת שקופים, משתפים, לא מסתירים, עד כמה את רואה שזה עושה הבדל בהתמודדות שלהם, ובטיפול בסוף הכולל, כן, ברמה ההוליסטית יותר, שהם מקבלים, כי זה לא ימנע מהם לקבל את התרופה כזו או אחרת, או לעשות את הפיזיותרפיה, אבל לפחות על החלקים הפסיכולוגיים, רגשיים, על מה שהם חווים עם עצמם, ואיך שהם מתמודדים, עד כמה את רואה שזה עושה הבדל, ועכשיו שיבוא מטופל או מטופלת חדשה, איך מכניסים אותם למסע הזה? בעצם היום כבר, המרכז כבר מסודר, כבר יש לו את התשתית, בעצם כבר הכל, כבר כמה שנים טובות בניתם את המעטפת הזאת, נשמע שהם פשוט בידיים הכי טובות שהם באים, כן, המאובחנים החדשים, ואנחנו רואים בשנים האחרונות, היא איזושהי עלייה, לא יודעים אם זה בגלל סיבות מסוימות, אבל היא איזושהי עלייה במאובחנים חדשים, אולי גם דיוק יותר במחלה, או באבחון של המחלה. אז גם השאלה של עד כמה את רואה שזה, בעצם שברגע שהוא לא מסתיר ומשתפת, ופתוחה עם האנשים במרכז, כן, בטוח שזה גם כימיה, אם זה מול הפסיכולוג, או מול האחות, או מולך, או מול העובדת הסוציאלית, איך זה משפיע על החיים שלהם ביום יום. והדבר השני זה מאובחנים חדשים, מה מצפה להם, המסע שמתחיל אצלכם כמובן, לא צריך לדבר על משהו שהוא לא אתם, כל המעטפת שנתתם, מה צפוי להם, מילה על זה, מילה על זה.
קודם כל, אם לא תגידי לי מה מפריע לך, אני לא ידע ואני לא אעזור לך, אוקיי? עד כמה שאנחנו אומרים, אוקיי, מבינים ומכירים את האנשים, והרוב כן יודעים מתי טוב להם, רע להם, אבל אני לא יודעת הכל, כן? אני רואה בן אדם 15, אז אם לא תגיד לי, קשה לי, אולי אני לא מבינה את זה. אני רואה אותה ועוד יותר אנשים שהם במצב טוב, עובדים, אוקיי. מקבלים טיפול, יציבים, בבחינתי הכל בסדר, לא היה לך את כיף, האם הרי שלך בסדר, אז, אבל אם לא, תגיד לי, אני עייפה, אני קצת בדאון, המצב רוח ככה, או יש לי בעיות בבית בכלל, שלא קשורות למחלה, גם לא צריך להיות קשור למחלה, כן? כולם בני אדם, כאילו, אז יש עוד סיבות שיהיו בעיות בבית, או בחיים, או בעבודה, זה לא רק אז אם לא תספרו לנו, אנחנו לא נדע, אז החשוב, גם בשביל המטופלים החדשים, כמו שאמרת, החשוב זה שתדעו שזה קיים דבר כזה. יש עובד סוציאלית ויש פסיכולוג, ואז יש מערכת הזאת שאמורה לעזור לכם, כאילו. אז תדעו שזה קיים, כן, ותשתמשו בזה. אם לא, אז כאילו, לא באים אנשים ואומרים, אני צריך פסיכולוג, אז זה טוב לדעת שזה קיים, ואני יכולה ללכת. כאילו, אף אחד לא יבוא להגיד לך. תביאו לי פסיכולוג, כאילו, אז, אבל אם הם יודעים שהוא פה, אז הם יבקשו ללכת, או אפילו בלי להגיד לי, פונים למזכירה ושואלים איך אפשר להגיע לפסיכולוג או לעובדת סוציאלית, אז תדעו שזה קיים, ותשמצו בזה, כי זה יכול לעשות שינוי משמעותי, ולהוסיף הרבה בטיפול. הטיפול מדרשת זה לא רק התרופה הנכונה. קבלו תרופה, יש הרבה תרופות טובות, יש הרבה מסביב. הרבה מה לעשות מסביב.
מדהים. והמאובחנים החדשים, הם עוד לא מסתירים, רק נפלה עליהם הבשורה, באים למרכז, בעצם מגלים עולם ומלוא, יש לכם מעטפת נורא רחבה ומחבקת גם. תוך כמה זמן הם הופכים להיות חלק מהמשפחה, בעצם בהתחלה, את יודעת, יש המון פחד ודברים כאילו עם הבשורה, ובעצם תוך כמה זמן זה מתגלה, או לאט לאט ככה כל הפחדים מתפרקים.
כל פעם שאני רואה מישהו חדש, אני רואה את ההתנהגות, אפילו שאומרים לו, לך למרכז טרשת, זה כבר, אבל מה, יש לי טרשת, למה אני אלך לשם, ומה יקרה? וגם תמיד שהם באים, הם מסתכלים רק אם יש 20 אנשים בחוץ, ויש אחד על כיסא, מסתכלים רק על אחד על כיסא, לא מסתכלים על עוד 20 כאילו שם בזה. אז כאילו כל ה... לא צריך להסביר איזה כל הפחד, אני מנסה לחשוב כאילו אם אני הייתי במקומם ולא הייתי רופאה, והיו אומרים לי שיש לי את הרשת, איך, מה הייתי חושבת. אז זה מה שאני הייתי חושבת, כאילו שאני הולכת להיות נכה, והרשו לי את החיים שלי נהרשו. אז זה ברור שהם בשוק, ואז מתחילים, באים לפה, בפגישה הראשונה זה תמיד, גם לקבל את המסר, מה יש לי, מה יהיה לי, מה הפרוגנוזה שלי, ואז מתחילים כל העניינים הפרקטיים האלה, צריך טיפול וצריך אישור וצריך בדיקות דם, ואז זה לעשות תור לפה ולעשות תור לפה, מלא אינפורמציה, פה זה שוב התפקיד של המזכירה ושל האחות, שהם יוצאים ושוב מסבירים להם ועוזרים להם עם זה, איפה ללכת, מה לעשות, זה מאוד חשוב. אבל מה שקורה בהמשך, הם רואים את זה, ותמיד אני אומרת, אוקיי, הפעם ראשונה זה יותר ארוך ויותר קשה וזה, ואז סוג שלא מאמינים, אומרים, גם שאומרים להם יהיה בסדר, לא מאמינים, בצדק, ואז שהזמן עובר ורואים, אוקיי, זה לא כזה נורא, אוקיי, אני בא לביקור, מדי פעם אני עושה בדיקות, יש עם מי לדבר, גם מכירים את האנשים, ויש להם גם קשר אחר עם אנשים. גם אם אלה שבאמת מסתדרים עם המחלה, אז מבינים שעם הזמן זה, אוקיי, כיף לבוא פעם ולראות אתכם, ולשתות קפה ולדבר, לדבר על עניינים אחרים אפילו, על עניינים אישיים, ולהעביר את הזמן של הביקור, כי אני בסדר, אם הם בסדר. גם אם הם לא בסדר, מבינים שזה, טוב, לי, אני אלך, יש שם מי יקבל אותי, אבל תמיד עושים את זה יותר בכיף, אם מחכה להם מקום שהוא מרגישים טוב, ומרגישים בבית. שוב, עד כמה שאפשר, אנחנו עדיין בית חולים, אנחנו עדיין אנשים, אז לא חושבת שמישהו כיף לא לבוא לפה, אבל...
אבל אתם משתדלים, עדיף
להיפגש במקום אחר ולשתות קפה במקום לבוא לפה, אבל עדיין זה שונה להגיע במקום ש שמח או טוב לך. אם כבר אתה צריך להתמודד עם זה, אז שיהיה מקום שאתה מרגיש קצת יותר בנוח.
וגם שמקבלים אותך להיות חלק מהמשפחה, כמו אצלכם. אז דוקטור, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה. תודה רבה מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ומירית לוזון, תודה רבה, מנכ"לית של עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה. היה כרגיל, תענוג לארח אותך אצלנו. וכל מי שצופה בנו, יחליט לעצמו, כמובן, אם בא לו להיות חלק מהמשפחה, וגם בעיקר על המהות, על התפקידים, על ה... שיש הרבה ממה באמת שאפשר להנגיש ולהשתמש ולנצל וליהנות מכל מה שאתם מציעים, ומרכזים דומים בגודל, בשירותים שאתם מציעים, וכמה שיותר באמת לעזר באנשים המדהימים שאתם מכניסים לתוך הצוותים האלה.
ותודה, ותודה לכם גם שאתם עושים את כל העבודה, ואתם גם חלק חשוב. שאלתם, ועם זה נסגור, כשמה עושים עם האנשים המטופלים החדשים, אז בין יש אחות, יש עובד סוציאלי ויש כזה, אז גם אומרים להם שיש גם הקבוצות האלה של המטופלים, ואתם יכולים לפנות, לא, רק להכיר אנשים וגם לשמוע דברים וגם... בדרך, הרבה פעמים אתם עוזרים גם, אז זה עוד חלק מהמשפחה, חלק חשוב.
אנחנו בעמותה לרשותכם מתי שתרצו, והמידע תמיד מונגש לכל המטופלים ולכל החברים בקהילה. אז המון המון תודה, ושיהיה המשך יום טוב.
תודה, יום טוב לכולם.
ביי, ביי ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.